בעזרת השם, לפי בקשתו וציוויו של כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, נקפיד ונשתדל בעזרת השם למסד ולהתחיל קביעת עיתים לתורה. נשתדל בעזרת השם מדי יום ביומו כאן בישיבה הקדושה, כל יום נעסוק בעניין אחר, נבין דברים לעומקם, נחדש דברים חדשים, ובעזרת השם ניתן ונביר מבט כולל, מבט אמיתי, מבט יותר אמוני וחד על כל מחמני החיים ועל כל מה שעוברים על כל אדם ואדם, לאור התקופות והדברים המשתנים ולאור כל חלקי תורתנו הקדושה בעזרת השם. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה רמה, תקופה חשובה מאוד, תקופה של ספירת העומר, ימים שבהם אנחנו סופרים את העומר ונמצאים באיזשהו תהליך ונמצאים באיזשהו מעבר שצריך ביור וצריך הבנה אמיתית וחדה מה באמת הדברים שאנחנו רוצים להשיג בימים האלו. בשיעור הקודם שדיברנו כאן הרחבנו על זה ודיברנו על זה שבאמת כל המצוות, כל המועדים, כל הדברים שאנחנו עושים, יש להם מהות מאוד ברורה ויש מעשים מאוד מאוד ספציפיים שאנחנו עושים כדי לקיים את המצוות שאנחנו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקיים באותה תקופה. ומהמעשים שאנחנו עושים, העניינים שמסביבם אנחנו מתכנסים בכל זמן וזמן, אנחנו יכולים להבין מהי עבודת הנפש, מהי עבודת השם שהקדוש ברוך הוא מבקש ודורש מאיתנו. כל פעם על פי כל תקופה וכל חג וכל מועד, על פי מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. בחג הסוכות יש חפצים מסוימים, דברים מסוימים שאנחנו משתמשים בהם, שמהם אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים. בזמנים אחרים, בחג הפסח, מצות, יין, כל חג, כל מועד, כל זמן, יש דברים מסוימים שאנחנו משתמשים בהם, ומהדברים הפיזיים האלה אנחנו יכולים ללמוד את הצורת ואת סוג עבודת השם כדי לדעת איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. חג, הזמן הזה של ספירת העומר זה זמן שונה לגמרי. אין שום מעשה שאנחנו עושים, אין שום דבר פיזי שאנחנו מצווים לעשות, אמירה מסוימת שאנחנו מצווים לעשות, שום דבר. הזמן הזה, התקופה הזאת שבו אנחנו נמצאים, היא עצמה המסר, היא עצמה המוסר, היא עצמה הדבר שעליו אנחנו עומדים. ולכן הדבר הזה צריך ביור הרבה יותר גדול, והדבר הזה צריך הבנה הרבה יותר עמוקה. אנחנו יודעים, כל מי שמתעמק וכל מי שלומד איך הזיכרון של האדם עובד, אדם רוצה לזכור הרבה דברים, אדם רוצה לדעת הרבה מאוד דברים. אחד מהכלים הכי שימושיים שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם זה הזיכרון. אדם שיתברך בזיכרון טוב, אז הוא יכול לראות משהו אחד שנים בתקופה מסוימת, ואחרי שנים רבות לשלוף את הדבר הזה, ושהדבר הזה יהיה לעזרו. אחד מהיכולות הגדולות ביותר שהקדוש ברוך הוא פיתח אצל האדם זה הזיכרון, שאדם רואה, חווה, שומע דברים, וככל שכל דבר שאדם חווה תמיד מעדד אצלו בראש, תמיד נמצא אצלו בתודעה במקום חזק ומודגש מאוד, האדם, החיים שלו הרבה יותר קלים, ויכול להדריך את עצמו לדעת מה לעשות ומה לא לעשות בצורות הרבה יותר מהירות ובצורה הרבה יותר קלה, ולוותר על הרבה מאוד דברים קשים ומפרים שיכולים להיות לו בחיים. כל הזיכרון של האדם על מה עובד? על פיזיקה, על דברים שמוחשים. דבר שאדם חווה אותו בצורה מוחשית, אדם זוכר אותו. דבר שאדם לא חווה אותו בצורה מוחשית, אדם לא זוכר אותו. ולא רק דבר שאדם חווה בצורה מוחשית. דבר שאדם יכול לדמיין אותו בראש שלו, אדם יכול לזכור אותו, ואדם יכול להבין אותו, ושהוא יתהלך איתו להרבה מאוד שנים. דבר שאדם לא יכול להמחיש אותו בראש שלו, דבר שאדם לא יכול לדמיין אותו בראש שלו, אפסו הסיכויים, וכמעט אין סיכוי שאדם יזכור את הדבר הזה ויתהלך עם הדבר הזה לאורך זמן. אדם שומע סיפור, אדם זוכר אותו לאורך הרבה מאוד שנים. למה? כי סיפור, אדם מדמיין אותו בראש, אדם זוכר אותו. אדם מדמיין את הדמויות, את המיקום, את כל הדברים, אדם יכול לזכור את הדבר הזה. אדם שומע איזשהו משפט, אדם שומע איזשהו אמרה שהוא לא יכול לדמיין אותה, שהוא לא יכול לצייר אותה, כמעט ואין סיכוי שהוא יזכור את הדבר הזה. ולעומת זאת, וזה ככה עובד כל מבנה הזיכרון של האדם. חכמי ישראל לאורך הדורות שכתבו, בפרט בארץ איטליה, שמה לפני 500-600 שנים, היו כל מיני צדיקים ש כתבו ספרים שלמים בעניינים האלה איך לזכור את דברי התורה, אז הם נתנו הרבה מאוד שיטות איך שאדם בעצם ימשיל כל דבר לסיפור, ירחיב כל דבר, יפתח כל דבר, וכך אדם יוכל לזכור את הדברים. לעומת זאת, מה הדבר שאנחנו הכי הרבה מצווים לזכור ולהתהלך איתו ולדעת אותו בצורה הכי בהירה והכי חזקה והכי ברורה? האמונה בקדוש ברוך הוא, הידיעה שהקדוש ברוך הוא קיים ונמצא. ובמקביל, כסתירה לזה, מה הוא היסוד של כל האמונה היהודית? מה הוא אחד אולי העיקר הגדול ביותר מכל עיקרי האמונה עיקרי הידיעה של עם ישראל? שלא להגשים את הקדוש ברוך הוא, שלא ננסה בדעתנו להפשיט את הקדוש ברוך הוא ולהבין מי הוא, מה הוא, ולנסות לצייר איזשהו דמות ואיזשהו תמונה בשכל שלנו כביכול זה הקדוש ברוך הוא. לכאורה זה שני דברים סותרים זה את זה. אם המוח שלנו והשכל שלנו עובד בצורה כזאת שהוא זוכר אך ורק דברים מוחשיים, כדי שנזכור את הקדוש ברוך הוא, נכיר את הקדוש ברוך הוא, נעירה מהקדוש ברוך הוא תמיד, נקיים את הציווי שיביתי השם לגדי תמיד, היינו אמורים לנסות כמה שיותר לדמיין את הקדוש ברוך הוא ולדעת את הקדוש ברוך הוא בשכל שלנו. מה התורה אומרת בשום פנים ואופן לא. דווקא את הדבר הכי חשוב, דווקא את הדבר שהכי הרבה צריך לזכור תמיד, אסור להמחיש אותו, אסור לנסות לדמיין אותו ולצייר אותו בראש. למה? כי כל האמונה, כל הידיעה, כל הכישורים של ההתקשרות שלנו לקדוש ברוך הוא הם לא דברים טבעיים. אז זה שאין שום חפץ, זה שאין שום דיבור, זה שאין שום דבר ממשי שאנחנו יכולים לאחוז בידיים ובשכל שלנו על התקופת הזמן הזאת, זה מראה שהתקופת הזמן הזאת היא התקופה הגבוהה והחשובה ביותר שאפשר להשיג בה את הדברים הגבוהים ביותר. כי כמו שאנחנו יודעים גם, תמיד שיש התעלות מאוד גדולה של הקדושה, תמיד שיש התגברות מאוד גדולה של זמנים שיכולים לקרות בהם דברים טובים, מנגד גם עשית רעך נלחמת בכוחות חזקים ובכוחות בכוחות מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד אלימים נגד הקדושה ומנסה להכריע אותה. תשעה באב, ימי בין המצרים שעוד מעט נגיע אליהם, הם יהיו הזמן הכי מקודש, זה יהיה הזמן שבו בני ישראל יגאלו, זה הזמן שבו משיח יבוא, ולכל אורך השנים האלה של הגלות זה הזמן הכי קשה, זה הזמן הכי נורא. השפת אמת כותב שבזמן שבני ישראל היו בארץ מצרים ב-210 שנים של השיבוד, מה היה היום הקשה ביותר לעם ישראל בכל השנה כולה? ליל הסדר. ליל הסדר לכל אורך השנים שבני ישראל היו בשיבוד מצרים, זה היה הלילה הקשה ביותר בעבורם. בלילה הזה, בליל הסדר, הקדוש ברוך הוא בישר את אברהם אבינו על גלות מצרים. תמיד הלילה הזה היה הלילה של אבל. תמיד שיש זמן שמסוגל לדברים מאוד גדולים, זה זמן שגם יש בו הרבה קשיים. בכל ההיסטוריה היהודית, מה החודש, מה הפרק זמן שהכי הרבה נטבחו בו יהודים, נשחטו בו יהודים, קרו בו דברים קשים ומאורות קשים לעם ישראל, החודש הזה חודש אייר. בדורות הקודמים, לפני מאות שנים, היה נהוג בכל קהילות אשכנז לקרוא בכל השבתות האלה שבין פסח לעצרת יוצרות בשבת, כל מיני פיוטים וכל מיני סיפורים, כל מיני קטעי תפילה שמספרים ומתארים את הקשיים שעברו על עם ישראל מתוך תפילה לקדוש ברוך הוא שהקשיים האלה לא יחזרו. לפני כמה מאות שנים פסקו מלהגיד את הדברים, פסקו מלהגיד את הסיפורים האלה, ופסקו מלהגיד בכל שבת אצל האשכנזים את הפיוטים ואת המלל הזה. למה? אז אחד מגדולי הפוסקים שקם לעם ישראל, אנחנו חושבים האש של אברהם כותב, מה הסיבה? הוא כותב הסיבה לכך שאם אנחנו נראה בערך איפה הזמן שבו הפסיקו להגיד את זה, זה היה בתקופת הארי הקדוש. ועד תקופת הארי הקדוש, ככה הוא כותב, עדיין היו גזרות קשות לעם ישראל, ועדיין היה ממש איום של שמד על עם ישראל. מתקופת הארי הקדוש, שתורתו של הארי הקדוש הפציעה וזרחה בעולם, אז כבר הוסר האיום הזה של שמד מעל עם ישראל. ואז יש יותר נוחות ויש יותר רוגע לעם ישראל. ככה הוא כותב, אבל יש עוד הרבה הסברים והרבה חולקים על הדבר הזה. זה זמן שבו אנחנו לא עד כדי כך שמחים, לא שומעים מוזיקה, לא מסתפרים, מתנהגים באיזה שהם דרכי אבלות. זה מראה שזה זמן גבוה מאוד וזמן חשוב מאוד לבנייה עצמית, לשיפור עצמית, להתקדמות עצמית ולהגיע למקומות החשובים ביותר והגבוהים ביותר. וגם זמן של תשובה, זה זמן גדול של תשובה בתיקון המידות, בתיקון פגמי האדם, כמעט בכל הדברים, כמעט בכל הדברים כולם. רבותינו הקדושים אומרים לנו שיום ל"ג בעומר, שזה יום הסוף המרכזי של הצער והקושי של התקופה הזאת, זה יום שהוא קדוש במעלתו, ויום שיש בו יכולת וסגולה למחילת עוונות, בדיוק כמו יום הכיפורים. למה זה? מה הקשר בין ל"ג בעומר לתשובה? ל"ג בעומר זה יום שמחה, כי זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, התן האלוקי. אבל מה הקשר בין זה לבין מחילת עוונות, כפרה, כל הדברים האלה, שהזמן העיקרי שלהם בכלל הוא בסוף השנה, בימים הנוראים? אז בשנים הקודמות ביארנו וכתבנו ואמרנו את הסיבה לכך, שיש באמת שאלה מאוד גדולה. אחד מהסיבה העיקרית כנראה שבגלל אנחנו כל כך שמחים בל"ג בעומר, זה שבגלל בל"ג בעומר, מכיוון שביום הזה תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות. היו לרבי עקיבא 24,000 תלמידים קדושים, 24,000 תלמידים שהחזיקו במוחם, החזיקו בידם את כל התורה כולה, וכולם מתו מפסח ועד, פרוס עצרת עד ל"ג בעומר. כולם נפטרו ומתו בתקופה הזאת. בגמרא כתוב שמתו מאסקרה, ממחלה של חנק בצורה קשה מאוד. בגרת שרב שחריה גאון כתוב שהם מתו מאיזושהי גזרה, מאיזושהי גזרה כנראה של הוצאה להורג שהמלכות גזרה. מתו בתקופה הזאת מסיבה מסוימת כל תלמידי רבי עקיבא, ולכאורה זה נראה הדבר, אנחנו יודעים למה, מפני שלא נגעו כרכבות זה בזה, זה הסיבה שהם נפטרו. אבל הרמה מפנו בעשרה מאמרות באמת מגלה שהסוד של העניין הזה וההשתלשלות של העניין הזה מגיע הרבה מעבר למעלה מזה. מה הוא כותב? הוא כותב בפעם הראשונה שאותם 24,000 נשמות של תלמידי רבי עקיבא היו בעולם, נכחו בעולם, מתי זה היה? בשעה ששימון ולוי הלכו והרגו את אנשי שכם. כולם מכירים את הסיפור שהתורה מספרת בפרשת וישלח, איך יעקב אבינו חזר לארץ ישראל, וביתו דינה יצא לראות בבנות הארץ, כמו שהתורה כותבת, ושכם בן חמור חטף ולקח את דינה בת יעקב, עינה אותה, חילל אותה, ואז בניו של יעקב אבינו, שמעון ולוי, יצאו למסע נקמה ולמסע הרג, והרגו 24,000 אנשים מאנשי שכם. היה צריך תיקון לדבר הזה, הם חזרו בגלגול בתקופת דור המדבר, כך כותב הרמ"א מפאנו, בתקופת דור המדבר הם חזרו בגלגול שוב פעם באנשי שבט שמעון, הם היו חלק מבני ישראל שהיו לפני הכניסה לארץ ועמדו להיכנס לארץ, אז היה את כל המעשה הנורא של החטא בשיטים, שבני ישראל התפתו אחרי בנות מואב וחטו איתם בשיטים, ואז החכמים והצדיקים שבעם ישראל הרגו 24,000 אנשים, אותם 24,000 הרוגים הם אותם 24,000 אנשים שמתו בשכם על ידי שמעון ולוי, ואז שוב פעם חזרו לעולם. מתי? אצל תלמידי רבי עקיבא, ואלו הם 24,000 התלמידים שמתו לרבי עקיבא. ורמ"א מפאנו מסביר על פי זה את מה שכתוב בגמרא, שלמה תלמידי רבי עקיבא מתו? מחמת שלא נהגו כבוד זה בזה. לכאורה למה לא נהגו כבוד זה בזה? כל אחד ראה מולו תלמיד חכם מופלג, תלמיד של רבי עקיבא, היו אמורים לכבד את זה, אלא מה? מרוב מעלתם, כותב הרמ"א מפאנו, הם היו בעלי רוח הקודש מופלגת, וכמו ראו כל אחד איזה אבונות עשה בגלגול הקודם. הם ראו שבגלגול לפני כן הוא היה בכלל אדם שכמי, אדם גוי בארץ ישראל, אחרי זה בכלל הוא היה יהודי שחטא בחטא חמור, ראו את כל זה, ולכן זלזלו, ולכן לא נהגו כבוד זה בזה. ויש שאלה מאוד קשה שרבותינו שואלים. אנחנו שמחים ביוד לג בעומר, למה? כי תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות. רבותינו מקשים, הרי תלמידי רבי עקיבא כולם מתו, לא נשאר אף אחד, אז מה זה שפסקו מלמות? על מה אנחנו שמחים? אלא על מה אנחנו שמחים? אנחנו שמחים מהידיעה הזאת, על ההתגלות הזאת שנגלית לנו, איך הקדוש ברוך הוא לא מוותר על שום נשמה. איך הקדוש ברוך הוא את אותם נשמות שפעם היו גויים ופעם היו אנשים שחטאו, הקדוש ברוך הוא גלגל אותם שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, עד שהשלים אותם, ובזה שהם מתו נגמר התיקון שלהם. מתי? בלג באומר. בזה נגלה רחמיו של הקדוש ברוך הוא, בזה נגלה חסדיו של הקדוש ברוך הוא. לכן זה יום כל כך גדול, לכן זה זמן ותקופה כל כך חזקה של קדושה ושל התעלות ושל הגעה למקומות רוחניים חדשים לגמרי. ומה עבודת השם העיקרית שאדם צריך לעבוד עליה בזמן הזה? עבודת השם של האדם זה דבר שנוגע לכל תחומי החיים של האדם. איך אדם חושב עם עצמו, איזה מחשבות אדם חושב, איזה מאכלים אדם אוכל, איך אדם נוהג עם האנשים שנמצאים סביבו. עבודת השם של האדם זה לא עבודה שאדם עובד את האלוקים, את הקדוש ברוך הוא, והוא מקצה לו זמן בבית הכנסת, מקצה לו זמן בבית המדרש, מקצה לו זמן בקביעת עתים לתורה, ממש לא. עבודת השם של האדם זה כל הדברים שאדם עוסק בהם, כל הדברים שאדם נמצא בהם, בכל דבר ודבר יש עבודת השם, יש התקרבות להשם שאדם אמור לעשות. מה הסוג עבודת השם שבו אמורים להשקיע, שאיתו אמורים ללכת בכל תוקף, בכל הכוחות של האדם, דווקא בזמן הזה של ספירת העומר? היחס של האדם, ההתנהגות של האדם, הביטוי של האדם כלפי החברה. למה? כי אם נשים לב מה אמרנו בשם הרמ"א מפאנו, ש 24,000 התלמידים של רבי עקיבא היו בעולם ונפטרו, והיו בעולם ונפטרו שלושה פעמים היו צריכים לתקן משהו מסוים, וזה עדיין לא התקן, וכל פעם היה איזשהו מקרה אחר שגרם תיקון לא יתוקן באופן שלם, ומתו מן העולם וחזרו אל העולם. עד שבפעם האחרונה הם מתו מן העולם, גם אנחנו לא רואים שהתיקון הושלם לגמרי. מתו מהעולם בצורה קשה, בצורה של מגפה, בצורה של צו הריגה מהמלכות, מתו בצורה קשה מן העולם. אם נשים לב מה המחנה המשותף בין שלושת המוקדים האלה, בין שלושת הזמנים האלה שתלמידי רבי עקיבא חזרו לעולם, לכאורה אין שום קשר ביניהם. פעם אחת הם בכלל היו גויים בעולם, אנשים שנמצאים בארץ ישראל כגויים מוחלטים, אנשים שאין להם שום קשר ליהדות, לתורה, שום דבר. פעם שנים חוזרים כאנשים יהודיים, אבל אנשים שחוטאים בחטאים חמורים ביותר. פעם שלישית כמים חוזרים כתלמידי רבי עקיבא. אנחנו יודעים כל דבר שאמור לתקן דבר מגלגול קודם, כל פעם שאנחנו אמורים לעשות משהו שאמור להשתייך אל משהו מן העבר וליצור מציאות שלמה, מתוקנת, גמורה, שלמה וטובה, אמור להיות חוט מקשר בין הדברים האלה. אדם הולך להשלים משהו שהוא לא עשה אתמול, אז הוא בא לעסוק באותו דבר, הוא לא הולך לעסוק במשהו אחר, הוא יעסוק במשהו אחר, אולי יתקדם מאוד, אבל הוא לא יתקדם בדבר שאותו הוא אמור לעשות. מה אם כן עדיין החוט המקשר, מה עדיין הדבר המשלב והמחבר בין שלושת הדברים, בין כל הדברים האלה, ההתייחסות של הבן אדם, היחס של האדם כלפי החברה. ולאו דווקא שאדם לא נוהג כבוד זה בזה, אנחנו מצמצמים את עבודת השם שבתקופה הזאת, ומצמצמים את מה שאנחנו אמורים לעשות בתקופה הזאת, לדבר מאוד קטן, מה? שאדם צריך לנהוג בכבוד עם חברו. תלמידי רבי עקיבא למה נפטרו? משום שלא נהגו כבוד זה בזה, אדם צריך להיזהר, לנהוג בכבוד עם חברו, זה כל מה שצריך לעשות בתקופה הזאת. אנחנו מצמצמים את זה לשליש, אנחנו מצמצמים את עבודת השם של התקופה הזאת לחלק אחד מתוך כלל החלקים שאנחנו אמורים לעבוד עליהם. זה רק התיקון וזה רק הדבר שקרה בגלגול האחרון של תלמידי רבי עקיבא. מה הסך הכולל, מה הדבר הכולל שבעצם מחבר את כל הסיפורים ואת כל המאורות של תלמידי רבי עקיבא? יחס אל החברה, כמה אדם מושפע מן החברה, כמה אדם משפיע על החברה, כל הדברים האלה זה באמת התיקון של הזמן הזה. לא רק מה שאנחנו רואים בפעם האחרונה שנשמותיהם של תלמידי רבי עקיבא הגיעו לעולם, שאז הם מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, אלא כל היחסות, ההתנהלות, הקבלה, ההוצאה של האדם עם החברה. בפעם הראשונה שמתו 24,000 אנשים על ידי שמעון ולוי, למה הם מתו 24,000 האנשים האלה? מה אנחנו יודעים איך כל הסיפור הזה התחיל? שדינה יצא מביתה. התורה מספרת לנו על דינה, ביתו של יעקב אבינו, שיצא לראות בבנות הארץ. ככה התורה אומרת. יצא לראות בבנות הארץ. יעקב אבינו הגיע מהבית של לבן אל ארץ ישראל, אחרי תקופה ארוכה, נכנס אל ארץ ישראל, הוא נמצא בארץ ישראל. יש לו בת קטנה צעירה בשם דינה, היא רואה חברה חדשה, תרבות חדשה. מקום חדש, היא יוצאת לראות בבנות הארץ, להכיר את התרבות החדשה, להכיר את האנשים החדשים. זה מה שהיא עושה, זה מה שהיא רוצה. למה זה גורם? לפטירת והריגת 24,000 תלמידי, 24,000 האנשים שנמצאים בשכם. מה אנחנו רואים? רצון להיות מושפע מהחברה, רצון לראות מה הולך בחוץ, רצון לראות מה טוב בחוץ, מה אנשים אוהבים, מה אנשים רוצים, מה אנשים, איך אנשים יכבדו ויעריכו, אם אני יהיה או לא יהיה. זה הדבר הראשון, זה הצומת הראשונה, זה המרכז הראשון שגרם לכל הטרגדיה וכל החורבן של הדבר הזה. מה אנחנו רואים? התקרבות גדולה מאוד לחברה, התקרבות מאוד גדולה לדברים לא טובים. בפעם השנייה שתלמידי רבי עקיבא שוב פעם שבו לעולם, הנשמות האלה בזמן של משה רבנו, של הכניסה, לארץ ישראל, של דור המדבר, בכל הזמנים והדברים האלה, שוב פעם, על מה אנחנו רואים? שאותם 24,000 נשמות מתו מן העולם. שאותם 24,000 נשמות מתו מן העולם ונרגו במגפה קשה מאוד שקרתה, שוב פעם, יציאה לראות בשיטים. האור החיים הקדוש מסביר ואומר שבני ישראל היו במקום מסוים, במחנה, במדבר, וכל מה שבני ישראל עצו זה בסך הכל לצאת לטייל מחוץ לעני כבוד. יצאו לטייל מחוץ לעני כבוד, לראות מה קורה בחוץ, לראות איך הדברים בחוץ, לראות מה הולך, איך הולך, יצאו לשם, נפגעו, קרה להם הדבר הקשה הזה, 24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו. בפעם השלישית כבר, מה אחרי פעמיים שבמה אותם נשמות חטו, במה אותם נשמות פגמו? בהתקרבות מדי הרבה אל הלא טוב, ביציאה מדי אל החברה, יציאה מדי אל המקום האחר, יציאה מדי אל הדבר האחר, לראות מה קורה שם. מה תלמידי רבי עקיבא עשו בפעם האחרונה שהם חזרו אל העולם? כל אחד התכנס אל עצמו מאוד מאוד. אמורים, אנחנו נכוונו בפעם הקודמת שהלכנו שולל, פעם אחת דינה יצאה אחרי בנות הארץ וקרה למה שקרה. פעם השנייה כל עם ישראל הלך אחרי זמרי בן סלוש, הוא היה הנשיא של שבט שמעון, אחד מהאנשים המכובדים ביותר בעם ישראל, וטעו, ראו שהוא עושה מעשה נורא וחמור, מעשה עבירה, ואמרו גם אנחנו נעשה את זה, גם אנחנו נלך בעקבותיו, וזה גרם לטרגדיה קשה ש 24,000 אנשים מתו. באותו פעם אחרונה שתלמידי רבי עקיבא באו לעולם, אמרו זהו, אנחנו לא הולכים אחרי אף אחד, אנחנו לא נותנים אמון באף אחד, אנחנו לא סומכים על אף אחד, אנחנו מתכנסים בתוך עצמנו, אנחנו נלך אך ורק עם עצמנו ולא ניתן אמון באף אחד, אפילו בחברותות שלהם, אפילו באנשים הקרובים אליהם ביותר. הם לא נתנו אמון, לא אמרו מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, לא חיבדו שום דבר, לא נותנים אמון באף אדם. על זה גם כן הם מתו. הדבר הדק הזה שאדם צריך ללמוד, שאדם צריך להבין בחיים שלו, מה הגדר הנכון, מה המידה המדויקת שבה הוא אמור להיות עם החברה שסביבו, לתת בהם אמון, לא לתת בהם אמון, לכבד אותם, לזלזל בהם. כל הדברים האלה, זה העבודה שלי, הימים האלה שלי מספירת העומר. אנשים מצמצמים את זה ואומרים מה כל העניין, לא, לא, שצריך לנהוג, שאדם צריך לנהוג כבוד כלפי אחר, שאדם צריך להתנהג בכבוד כלפי חברו, זה כל העניין של מספירת העומר. לא, זה ממש לא, זה רק שליש מהעבודה, זה רק העבודה, האירוע, זה רק הדבר שקרה בפעם האחרונה שהם באו לעולם. אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת אם אנחנו מסתכלים על כל מה שקרה עם הנשמות האלה, עם האנשים האלה, מה הלימוד שאנחנו באמת אמורים ללמוד, מהו הדבר שאנחנו באמת אמורים לדעת, איך אדם אמור לחיות עם החברה. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא שם כל אדם בתוך חברה, וזה אחד מהדברים החשובים ביותר לאדם. רבותינו אומרים לנו שאם נסתכל אצל איוב, איוב, הגמרא במסכת חגיגה אומרת שהאדם כנראה היחיד שהיצר הרע, השטן, הצליח להסיט את הקדוש ברוך הוא נגדו, זה איוב. הקדוש ברוך הוא הסיט את הקדוש ברוך הוא נגד איוב, והקדוש ברוך הוא לקח לאיוב את כל מה שהיה לו, את הבנים שלו, את הבנות שלו, את החתנים שלו, את הקלות שלו, את הרכוש שלו, את כל מה שהיה לו הקדוש ברוך הוא לקח לאיוב. מה אנחנו מוצאים? דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא לקח לאיוב, את החברים שלו. מיד אחרי שכל זה קרה לו, התורה מספרת את שלושת החברים שלו שבאו לדבר איתו. אם כל כך יצר רע והשטן הסיתו את השטן הסית הקדוש ברוך הוא נגד איוב, והקדוש ברוך הוא לקח לו הכל, איך נשארו לו חברים? למה חברים יש לו? אל אדם לא יכול להסתדר בלי חברים. עבודת השם, כל טובה שהיא, אדם לא יכול להשיג אותה לבד, בצורה שהוא יחיה בתוך ארבע עמותיו, וככה הוא יתקדם, וכך הוא ינצח, וכך הוא יגיע לאיפה שהוא רוצה להגיע. ממש לא. אדם צריך ללמוד את הרקמה העדינה הזאת, איך לחיות עם חברה, איך לחיות לבד, ולסדר את כל הדברים האלה. אנחנו בימים האלה, כשיש פנאי וזמן, עוסקים בכתיבה של הספר בעזרת השם שיצא על התורה, וביום שישי חשבנו על דבר בנושא הזה מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד חשוב. אחד מהסיפורים המפעימים, הדרמטיים ביותר בכל התורה כולה, זה הסיפור של נוח. התורה מספרת לנו איך מיד אחרי 1,000 שנים, במושגים של אז, זה מיד אחרי בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ראה איך כל העולם כולו ראה, איך כל העולם כולו מחטיא את דרכיו, איך כל העולם כולו עושה מעשה תועבה והולך בדרך לא טובה, והקדוש ברוך הוא החליט למחות את כל היקום, לאבד את כל העולם כולו, להשמיד את כל העולם כולו, לא להשאיר אף אדם בעולם. והקדוש ברוך הוא ראה אדם אחד שמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אדם אחד שבכל זאת הקדוש ברוך הוא חמל עליו, בכל זאת הקדוש ברוך הוא החליט אותו לשמר ולהציל מכל העולם כולו, את נוח. והקדוש ברוך הוא הציל את נוח. התורה מעידה בכמה מקומות, ונוח מצא חן בעיני השם, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את אלוקים מתהלך נוח. התורה משבחת את נוח שבחים שאנחנו כמעט לא מוצאים אצל שום בן אנוש בתורה, שמישהו משתבח בדברים האלה. התורה משבחת את נוח, שבחים עצומים התורה משבחת את נוח. כל אדם שיקרא את התורה מייבין נוח מגדולי הצדיקים. נוח אחד מהאנשים הגבוהים והגדולים והמרוממים ביותר שחיו. ממנו כל העולם כולו, היהודים, הגויים, כולם בסופו של דבר צאצאים ישירים של נוח. בתפילת ראש השנה מה אנחנו אומרים? וגם את נוח באהבה זכרת. תמיד נוח מוזכר כדבר גדול מאוד. אבל מה? בגמרא, ברש"י השני על החומש ובפרשת נוח, פתאום רש"י מביא דרשה שרבותינו דרשו את נוח לגנאי. רבותינו אמרו, ככה רש"י, ככה בפרשת נוח, ככה רש"י כותב, שיש מרבותינו שדרשו את נוח לגנאי, ויש מרבותינו, שדרשו את נוח לשבח, ויש מרבותינו שדרשו את נוח לגנאי. אנחנו שקוראים את התורה מבינים שנוח היה איש צדיק, תמים, מופלג בצדקותו. בא רש"י ומביא את מה שגמרא אומרת מסכת סנהדרין בדף קח עמוד א', שנוח היה, יש הסתפקות אם נוח היה צדיק או לא. למה? כי התורה אומרת נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. יש פה צמצום מסוים בדורותיו. אז מה אומרת שמה? שהאמוראים, בדור הראשון של האמוראים, גדולי עולם, רבי יוחנן וריש לקיש, נחלקו מה התורה התכוונה כשהיא אמרה נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. האם הכוונה בדורותיו שאך ורק ביחס לדורותיו הוא היה צדיק? נוח היה בדור או בדורות, דור שלפניו, הדור שאחריו, גם כן היו דורות של אנשים רעים, אנשים מושחתים, אנשים מלאי כל התואבות והרעות שבעולם. נוח היה סביר ביחס אליהם, לכן אנחנו מגדירים את נוח כאיש צדיק. או דעה אחרת שאומרת דבר אחר, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אם בדור כמו שנוח היה, הוא היה דור אדם צדיק, היה אדם ישר, היה אדם טוב, קל וחומר כל שכן אם הוא היה בדור אחר, בוודאי שהוא היה צדיק, בוודאי שהוא היה ישר, בוודאי שהוא היה במקום גבוה מאוד. הדעה הראשונה בגמרא במסכת סנהדרין היא הדעה של רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר אם אברהם אבינו היה, אם נוח היה בדור אחר, הוא היה צדיק הרבה. אם נוח, אם הדעה הראשונה היא הדעה של רבי יוחנן, שאומר אם נוח היה בדור אחר, הוא היה צדיק הרבה יותר. אם שאם הוא היה בדור, אם נוח היה בדור אחר, הוא היה צדיק הרבה יותר. הדעה הראשונה, כפי שאומרת, אומרת לו, רבי יוחנן, נוח היה בדורו צדיק, אם הוא היה בדור אחר, הוא בכלל לא היה צדיק. נקרא את הדברים ברשי ונדייק דברים מופלאים מאוד. רשי כותב, ונוח, אלה תודות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. יש מרבותינו שדורשים את נוח לשבח. אומרים שהמילה אותי בדורותיו מוסיפה, אם הוא היה בדור אחר, הוא היה צדיק הרבה יותר. ויש דורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק. ביחס לדור שלו הוא היה צדיק. אם הוא היה בדור אחר, הוא, של צדיקים אמיתיים, הוא לא באמת היה צדיק. אם נתבונן בגמרא ביחס למה שרשי כותב פה, נמצא כל מיני דברים לא מובנים, שלא מובן באמת מה רשי מנסה להגיד ולמה רשי עושה את כל השינויים האלה. בגמרא, מה הדעה הראשונה שמובאת? הדעה של רבי יוחנן. רבי יוחנן, שהוא היה הרב של ריש לקיש, הדעה שלו היא הדעה שמובאת, ראשונה. מה רבי יוחנן אמר? שנוח לא באמת היה צדיק מצד עצמו בכל מצב שהוא, אלא ביחס הדור שלו הוא היה צדיק. ביחס הדור שלו של אנשים רשעים, נוח היה צדיק. זה הדעה הראשונה. הדעה הראשונה שהגמרא מביאה, מה היא? הדעה של ריש לקיש. שמה? שנוח, אם הוא היה צדיק בדור שלו, קל וחומר שהוא, אם הוא היה בדור אחר, הוא היה צדיק הרבה יותר. מה רשי עושה? הופך את הדעות. קודם כל מביא את הדעה של ריש לקיש, אחרי זה מביא את הדעה של רבי יוחנן. בגמרא זה הפוך, למה רשי הופך את הסדר? ועוד שאלה, בדרך כלל רשי שהוא מביא כמה דעות שהובאו בגמרא במדרשים, אז הרבה מאוד פעמים רשי מצטט ומביא מי הם התנאים, מי הם האמוראים שאמרו את הדבר הזה. כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, זה דבר מאוד חשוב. פה רשי לא אומר מי אמרו את הדברים האלה, רשי משמיט. רשי בתחילת התורה אמר רבי יצחק, רשי מתחיל את התורה, את הפירוש שלו לתורה בשם של יש מחלוקת מי הוא היה רבי יצחק, אם זה היה אבא של רשי או שזה בכלל מישהו שלא קיים, כי המילים האלה לא מופיעות במדרש. רשי פותח את הפירוש שלו בנתינת כבוד לאחד החכמים שאמר מישהו. פה רשי לא אומר את זה. פה רשי לא מביא שום שם של התנאים, של האמוראים שאמרו את הדברים האלה. ועוד דיוק צריך לדייק. רשי כותב, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. אז מלבד השאלה הגדולה, מה צדיקים ראו, מה אותם חכמים ראו פתאום להפחית את ערכו של נוח, ונגיד שאולי הוא לא היה כדי כך צדיק, נשים לו לשון של רשי שכולה מנופה, כולה מדויקת, כולה נכתבה ברמזים גדולים. רשי כותב את הדעה הראשונה של ריש לקיש, יש מרביתון דושים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר. אם נוח היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר. כשרשי מביא את הדעה השנייה, מה אומר? אם נוח היה בדורו של אברהם, הוא לא היה נחשב לכלום. לכאורה שאמור לנקוט בדעה אחת. אם רשי כבר משווה את נוח לדורו של אברהם, אז בשני האמרות, בשני הדעות, רשי אמור להגיד, אם נוח היה בדורו של אברהם, הוא היה צדיק הרבה יותר. ואם נוח היה בדורו של אברהם, הוא לא היה נחשב לכלום. אלה שני הדעות. או אם לא מתייחסים לאברהם אבינו, אם נוח היה בדור של צדיקים, הוא היה צדיק הרבה יותר. אם נוח היה בדור של צדיקים, הוא לא היה נחשב לכלום. למה בדעה אחת רשי מביא נוח איש צדיק היה, למה בדעה אחת רשי מביא את זה שאם נוח היה בדור של צדיקים, ובדעה שנייה לא, אם נוח היה בדורו של אברהם אבינו? למה רשי עושה את הבלבולים האלה ואת השינויים האלה, ומשנה גם את המקומים של הדעות, ומשנה גם את ההפניות באיזה דור היה נוח, ואת כל הדברים האלה הוא משנה ויוצר לנו פה מציאות אחרת לגמרי ממה שכתוב בגמרא? אז כל מי שיודע, ברש"י באמת נרמזו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד עניינים עמוקים והרבה מאוד דברים שלא נגלו עוד בדורו של רש"י ולא נגלו עוד בזמנו של רש"י, נרמזו בפירושו של רש"י. במשך השנים שניתנה הרשות ונפתחו מעיינות החוכמה, אפשר להבין ואפשר להסביר הרבה יותר דברים. כמו שאמרנו, מי אמר את המקור, מי חלק בעצם בשני הדעות האלה, מי אמר את שני הממרות האלה? על האמוראים, בדור הראשון לאמוראים, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר שאם נוח היה בדור אחר, הוא לא אומר לא אברהם אבינו ולא צדיקים, נוח לא היה נחשב לכלום, לא היה כלום ביחס לדור אחר. בדורו, ביחס לדור הנמוך שלו, הוא כן היה צדיק גמור. ריש לקיש אמר שאם נוח היה בדור של צדיקים, הוא היה צדיק הרבה יותר. יש גילוי מפעים, גילוי אדיר מאוד, שכותב רבי שמשון מאסטרופולי בספר שהוא לקוטי שושנה, לקוטי שושנים, הוא כותב על הספר דניאל דין, הוא כותב שם גילוי עצום. הוא כותב שריש לקיש, מי הוא היה? הוא כותב ריש לקיש היה גלגול של ישמעאל בנו של אברהם אבינו. אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, היה לו בן בשם ישמעאל מהגר שיצא לתרבות רעה, שהיה רע מעללים, שלא הלך בדרך השם. רבי שמשון מאסטרופולי, השם ינקום דמו, מגלה לנו שרבי ריש לקיש היה גלגול של ישמעאל בנו של אברהם אבינו. יש משהו אחר שאין לו מקור באותם דורות ראשונים, אין לו מקור בדור של אותם ראשונים גדולי האומה, אבל כן יש הרבה שכתבו אותו בדורות מאוחרים יותר, וגם זה עושה שכל ומובן, ומבינים על פי זה הרבה מאוד דברים. מה אומרים וכותבים? שאם ריש לקיש היה גלגולו של ישמעאל בנו של אברהם אבינו, רבי יוחנן החברותה, זה שתמיד התהלך עם ריש לקיש, זה שהחזיר בתשובה את ריש לקיש, מי הוא היה? ככה כותבים? אי אפשר להגיד גלגול, כי לא כל כך אנשים ברי סמך אמרו את הדבר הזה, אבל בחייו איכשהו תיקן את המעשים של אברהם אבינו. איפה אנחנו רואים את זה? בהרבה מאוד מקומות. כולם מכירים את הסיפור שהגמרא מספרת, איך ריש לקיש חזר בתשובה, רבי יוחנן רוחץ בנער, וריש לקיש רואה אותו ממרחק עצום, רואה אצלו יופי עצום, וקופץ מצד לצד. קופץ מצד לצד את כל הנער כדי לבוא לרבי יוחנן. רבי יוחנן רואה את זה ומיד רוצה להחזיר אותו בתשובה. מאיפה הלעת של רבי יוחנן להחזיר את ריש לקיש בתשובה? הוא רואה מישהו שהוא ראש השודדים, הוא רואה מישהו שקופץ לדבר עבירה. מאיפה הלעת של רבי יוחנן להחזיר את ריש לקיש בתשובה? מאיפה אומרים רבותינו למה? כי רבי יוחנן ראה שאת מי שהיה בנו בגלגול הקודם, ריש לקיש, הרגיש חובה כלפיו, הרגיש אחריות כלפיו, ורצה להחזיר אותו בתשובה. אברהם אבינו, אנחנו יודעים, עבר 10 ניסיונות. רבי יוחנן, מה כתוב עליו? מה הוא העיד על עצמו? שמתו לו 10 בנים בחייו. יש הרבה מאוד ממשקים, הרבה מאוד דברים שתומים בין חייו שאברהם אבינו לבין חייו של ריש לקיש. אז בגמרא, בהתייחסות לנוח, רבי יוחנן אומר שאם נוח היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה שווה לכלום. ריש לקיש אומר, אילו היה בדור של צדיקים, היה הרבה יותר. אלה הדעות האלה בגמרא מובאות בשם ריש לקיש, בשם רבי יוחנן. בפירוש של רש"י, רבי הגרשי מטשטש את הדבר הזה. לא כותב מי אמר את הדבר הזה במקור. למה? כי בגמרא כתוב מי הדמות הפיזית שאמרה את זה. אבל כנראה שזה משהו עמוק יותר בתוך הנשמה. כנראה שהאמרה הזאת של ריש לקיש, זה אמרה שעברה כבר מישמעאל, המישהו היה בגלגול הקודם, והגיע דרך הפה של ריש לקיש. והאמרה שאברהם אבינו, שרבי יוחנן אמר לריש לקיש והשיב לריש לקיש, זה אמרה גם כן, שלא יצתה אמנם מפיו של רבי יוחנן. אבל זה דבר שהולך הרבה יותר עמוק עוד מאברהם אבינו. ולכן, רש"י לא מצטט מי אמר כל דבר, כי זה לא הם אמרו את זה, זה משהו שהולך הרבה לפני כן בדורות, וזה משהו הרבה יותר קדום, ולכן היות שרשי ידע דבר הזה, תשתש, לא אמר מי אמר את זה. יש מרבותינו אחרים אומרים, לא אמר מי אמר את זה בפירוש. מה הקשר בין האמרה הזאת שאם נוח היה בדור של צדיקים, הוא היה צדיק הרבה יותר לבין ישמעאל? אז אם באמת נסתכל על הדמות של ישמעאל, נסתכל על מי שישמעאל היה, יש פליאה גדולה מאוד. ישמעאל מה היה? הבן של אברהם אבינו. בן של אברהם אבינו, לכאורה מה אמור לצאת ממנו? צדיק, קדוש, תלמיד חכם, יודע כל התורה כולה, בעל מעשים, זה מה שאמור לצאת מאברהם אבינו. בפועל מה ישמעאל היה? אדם ש... עובד עבודה זרה, אדם שעובר על גילוי העריות, אדם שעובר על שפיכות דמים, אדם שעובר על כל העבירות החמורות בתורה. איך זה יכול להיות שמאדם כזה גדול יצא אדם כזה קטן? למרות שאברהם אבינו תמיד התפלל על ישמעאל, ואמר לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחי לפניך, ואברהם אבינו כל הזמן ניסה לחנך את ישמעאל בדרך טובה. אנחנו רואים כשאברהם אבינו הכניס את המלאכים אל ביתו, אברהם רץ והביא בקר ונתן אל הנער שיכין אותו. רש"י כותב, מי זה הנער הזה? ישמעאל. ולמה דווקא בישמעאל אברהם אבינו השתמש כדי להכין אוכל לאורחים, ככה רש"י כותב, כדי לחנך את ישמעאל למצוות. היה מאמצים רוחניים ו מעשים מצד אברהם אבינו, מאמצים גדולים מאוד להחזיר את ישמעאל בתשובה ולהוליך אותו בדרך טובה, וזה לא קורה. למה הדבר הזה יכול שלא לקרות? אם אדם רואה לנגד עיניו דמות גדולה ועצומה כמו אברהם אבינו, שמנסה תמיד להוליך אותו בדרך טובה, מנסה תמיד להשפיע עליו, ועדיין לא שווה בתשובה ולא הולכת בדרך טובה, מה הסיבה לזה? הרבה מאוד אנשים ש גודלים במקומות גדולים, הרבה מאוד אנשים שמצפים בהם לדברים גדולים, והם יודעים את המחויבות שמונחת על כתפיהם, מה הסיבה שבכל אופן הם לא הולכים בדרך טובה, הם לא משווים את עצמם לאיפה שהם אמורים להגיע, הם משווים את עצמם ביחס למי שתחתם. הם אומרים, אנחנו מצפים איתנו להיות צדיקים גדולים מאוד, מדברים איתנו, משפיעים עלינו להיות צדיקים גדולים מאוד, אנחנו נסתכל לא למעלה מאיתנו, לאיפה אנחנו אמורים לשאוף, אנחנו נסתכל מתחת מאיתנו, מי נמצא תחתנו. כל עוד אנחנו לא נמצאים בתחתית של התחתית, כל עוד אנחנו לא נמצאים למטה למטה, הכל בסדר. כל עוד לא הגענו למקום שפל כל כך שאנחנו כמו כולם, נהיה קצת כמו יותר מכולם, זה בסדר והכל בסדר. ככה ישמעאל, אמנם היה רשע, אבל לא רשע כמו כל בני דורו שהיו רשעים כנראה הרבה יותר. ישמעאל אמר, כל עוד אני לא בתחתית החבית, כל עוד אני לא במקום הנמוך ביותר, הכל בסדר. ומאיפה ישמעאל לקח את הצידוק לכך? מאיפה ישמעאל לקח את ההכשר לכך? מי היה הצדיק הכי מדובר בימיו של ישמעאל? כנראה גם אברהם אבינו, אבל גם מי הצדיק שכולם העריצו אותו, וכולם ראו אותו כמציל הלאומי של כל העולם כולו? נוח. כולם ידעו ששנים בודדות לפני כן, אולי 100 שנים, 150 שנה לפני כן, פחות, 150 שנה לפני כן בערך, אברהם, נוח, נוח הציל, יותר קצת מחילה, קצת, כמה מאות שנים לפני כן, נוח הציל את העולם, וכל העולם כולו עמד להיחרב, ומי האדם הצדיק שהציל את כל העולם, וכל העולם יצא ממנו? נוח. מה ישמעאל אמר? נוח, איזה מין צדיק הוא היה? נוח היה צדיק, יש מאותם דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים, שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. מה הכוונה? ישמעאל אמר, כולם אומרים שנוח צדיק, הוא היה צדיק, בדור של צדיקים, הוא היה צדיק הרבה יותר. נוח תמיד דאג להיות צדיק קצת יותר מהדור שלו. אולי היה צדיק שהשתדל תמיד להיות בצדקות המושלמת, אולי היה צדיק שתמיד השתדל להיות בשלמות המוחלטת. הוא דאג, תמיד אני יותר מכולם. עכשיו, כולם רשעים, אני אהיה קצת יותר צדיק מהם. אם נוח היה בדור של צדיקים יותר, הוא היה צריך לדרוש מעצמו להיות צדיק קצת יותר מהם. ככל שהדור צדיקים צריכים להיות מעט יותר צדיקים מהם. זה מספיק. ועל פי זה גם אנחנו מבינים. למה בדעה הזאת רש"י כותב, אילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק הרבה יותר, ובדעה השנייה הוא כותב, אילו היה בדורו של אברהם, אולי נחשב לכלום, כי יש דורות מסוימים שהם דורות בינוניים, יש דורות מסוימים שהם דורות של צדיקים גמורים, ויש דורות שהם רשעים גמורים. מה ישמעאל אמר לעצמו? יהיה איזשהו דור של צדיקים גמורים, שאז אדם צריך להיות צדיק גמור. לא יסתכל על הדור שלו, שזה היה בעצם דורו של אברהם אבינו, דורו של ישמעאל, ואמר, מה קורה אם נוח היה בדורו של ישמעאל? לא, אם נוח היה בדורו של ישמעאל או של אברהם, הוא היה צריך להיות קצת יותר צדיק. אבל באיזשהו דור לעתיד לבוא, אז נוח צריך להיות צדיק גמור. יש איזה דור של צדיקים שאז כולם צדיקים ואין מה לעשות, אדם מוכרח לדרוש מעצמו דרישות גבוהות ולהיות צדיק גמור. אבל בכל הדורות כולם מספיק שאדם קצת יותר צדיק ממה שהוא, קצת אדם יותר צדיק ממישהו, וזהו, זה מספיק לצדקות שלו. זה הדעה של ישמעאל אמר, זה הדבר שישמעאל אמר, ולכן ישמעאל יצא לתרבות רעה, ולכן ישמעאל הלך בדרך רעה, ולכן ישמעאל איבד את כל מה שיש לו. למה? כי הוא תמיד יסתכל על עצמו, איך אני קצת יותר טוב מכולם. לא מה המרחק שיש ביני לבין אברהם אבינו, לא מה המרחק שיש ביני לבין התפקיד שאותו מיידים לי. ממש לא. יש קצת יותר ממני, אני קצת יותר נמצא מהשגרה, קצת יותר נמצא ממה שכולם צריכים להיות, זה מספיק. שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. נוח תמיד התאים את עצמו לצדקות של הצדיקים. הוא נמצא בדור שכולם רשעים, הוא קצת יותר צדיק בהם. דור של צדיקים גמורים, הוא צדיק יותר. הוא צדיק יותר לפי המעלה של הדור. הוא בוחן תמיד מה הרמה של הדור. קצת יותר צדיק להיות יותר מהם. קצת יותר להיות מוכשר במעשים יותר מהם, זה מספיק. זה הדעה של רבי, זה מה שאמר ישמעאל. כשהוא היה חי, כשהוא היה צריך להצדיק את המעשים שלו, וזה הדרך שריש לקיש אמר כשהוא חזר אחרי זה בגלגול. אבל רבי יוחנן, שהוא היה בתיקון של מעשיו, אברהם אבינו, מה היה משיב אברהם אבינו לשמל לפי זה? ממש לא. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. מה המעלה של אברהם אבינו? הוא לא יסתכל על דורות הבאים שהם יהיו צדיקים. יבוא איזה דור שבני ישראל יקבלו תורה, ואז צריכים להיות מושלמים. יבוא איזה דור שבו יהיה משיח, ואז צריך להיות מושלמים. לא. אברהם אבינו יסתכל על הדור שלו. איך בדור שלי, במצב שלי, בזמן שלי, אני מגיע למקסימום האפשרי. לא מסתכל בדור הקודם היו בעלי תשובה, ואז היה בנכון ולרוונתי. אצל הילדים זה יותר טוב. בדורות הבאים זה יותר טוב. ממש לא. על הדור של אברהם, על הדור הזה, זה אותו דור, אבל שניהם מסתכלים על דור. בדור הזה, בדור שבו אני נמצא, איך אני משיג את העשרות הכי גבוהות, איך אני מגיע לרמות הכי גבוהות, ואיך אני משיג את ההישגים הגבוהים ביותר והגדולים, איך אני משיג את ההישגים הגדולים ביותר והגבוהים ביותר שיכולים להיות. ומה אברהם נוח יכול להיחשב בדור אחר? לכלום. אין שום עירבון לצדקות של האדם, אין שום דבר שקובע אם האדם תמיד צדיק קצת יותר מהדור הזה, ממש לא. אפשר להיות בדור של צדיקים, בדור של רשעים, בכל דור לא נחשב לכלום. למה? כי זה לא, אדם לא יכול לשוות את עצמו לדור, ואדם לא יכול לראות איפה הדור נמצא, וביחס לזה לבחון את האישיות של האדם, לבחון את עבודת השם של האדם, זה דבר גרוע, זה דבר מקולקל, זה דבר שאינו שום תיקון, וזה דבר הגרוע והרע ביותר. וזה העבודה, זה הדבר שצריכים לעשות בימים האלה. מה בימים האלה? לא רק לנהוג שכל אחד ינהג במעלת חברו, אלא להסתכל בראייה כוללת על כל החיים של אדם לחברה. האם אני דורש מעצמי עבודת השם? האם אני דורש מעצמי הישגים רוחניים אמיתיים שבאמת מה שמתאימים לי? או שאני רק אומר איך אני צדיק ואני טוב ואני יודע ידיעות קצת יותר ממה שהדור הזה? האם אדם יסתכל באופן כללי מה הקדוש ברוך הוא חפץ מהאדם, ויכול שהקדוש ברוך הוא חפץ מהאדם דברים שהם גבוהים הרבה יותר, שמרוממים הרבה יותר ממה שקדוש ברוך הוא דורש מכל הדור? האם בכנות כזאת ובאמת כזאת אדם מסתכל על עצמו, על עבודת השם שלו, על החיים שלו, או שלא? אדם מסתכל תמיד ביחס לדור. האם אדם מושפע מהדור או משפיע על הדור? תמיד אדם צריך לבחון את הדבר הזה, כי זה הדבר הגורלי ביותר, וזה הדבר הקובע ביותר בחייו של האדם. איך הוא נוהג עם הסביבה, ויותר מאיך הוא נוהג עם הסביבה, ומכבד את האחר או לא מכבד את האחר. כל הדברים האלה הם נזקים שאדם עושה לבן אדם אחר. לפי התורה, אדם שרוצח בן אדם אחר, הוא אדם שפוגע בעצמו והורג את עצמו, כנראה הפגיעה של האדם בעצמו, הפיזית והריגה של אדם הורג את עצמו, הם חמורים הרבה יותר. לא רק פגיעה שאדם פוגע בבן אדם אחר זה חמור, אלא גם פגיעה שאדם פוגע בעצמו, לא שאדם מעליב את עצמו, אלא שאדם פוגע ביחס של איפה שהוא אמור לשאוף, לאיפה שהוא אמור להגיע. הוא ממעט את זה, הוא ממית את הציפיות שלו מעצמו, והוא נפטר מן העולם ומגיע אל עולם האמת, והוא לא השיג את הדברים שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא ישים. הוא לא נמצא במקומות שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא ימצא. זה הדבר החמור ביותר, וזה הדבר הקשה, וזה הדבר הקשה ביותר, וזה הדבר הנורא ביותר. וזה עיקר העבודה של הזמנים האלה, שכל אדם יראה מה ההשפעה שלו מהחברה, מה הוא משפיע, מה הוא מושפע, ויראה להביט ולראות את החיים שלו, לראות את עבודת השם שלו בצורה האמיתית, וכלפי עצמו, לא כלפי אחר. אמרנו בניו יורק, כשהיינו בליל הסדר שם בארצות הברית, אמרנו חידוש ודבר גדול מאוד בליל הסדר. אנחנו אומרים בליל הסדר, וזה אחד מהאמרות ואחד מהביטויים היהודיים המפורסמים ביותר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו יודעים שכל אמרה, כל דיבור בתורה הקדושה, כל דבר שכתוב בתורה, בסידור, באגדה, במגילות, כל דבר שנכתב על ידי רבותינו, הוא נכתב בדקדוק מאוד גדול ובדיוק לשוני מדוקדק מאוד, כדי להעביר לנו את המסר החד ביותר בצורה המקוצרת והמתומצמת ביותר. חכמנו אמרו לנו, לעולם משנה אדם לתלמידו בדרך קצרה. תמיד אדם צריך לקצר ולא להאריך, כדי כדי שהמסר יעבור בצורה האמיתית ביותר והמזוקקת ביותר. פה לכאורה המשפט לא מסודר לגמרי. מה כתוב? והיא שעמדה לאבותינו ולנו. יש משהו מסוים שעמד לאבותינו ולנו. מה? לא כתוב שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. בכל דור ודור יש מציאות כזאת שעומדים עלינו לחלותנו. תמיד יש אומות העולם, תמיד יש מסתימים, תמיד יש אויבים שרוצפים אחרי עם ישראל ומבקשים את רעתם של בני ישראל. ואז מה עומד עלינו? ואז אנחנו ממשיכים שלא אחד עמד עלינו לחלותנו, אין רק אחד שעמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה לא מסודר. אנחנו מתחילים עם זה שיש את הקדוש ברוך הוא שעומד לנו, עוברים לזה שיש אויבים שמצרים לנו ומזיקים לנו, וחוזרים לזה שיש הקדוש ברוך הוא שתמיד מגן עלינו ומציל אותנו. זה לא מתחבר. צריך להגיד או את האויבים שעומדים עלינו בכל דור בהתחלה, ואת הקדוש ברוך הוא שעומד לנו בסוף, או הפוך, אבל לא להתחיל במשהו ולסיים במשהו. וגם שלא, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, מובן שזה הרבה. אלא שלא אחד בלבד עמד עלינו שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, זה הרבה. שלא אחד עמד עלינו בחלותנו, מובן שכבר אמרנו שזה הרבה. למה שוב פעם פותחים, מדגישים ואומרים שלא אחד עמד עלינו לחלותנו? בוודאי שיש כאן רמז, ויש כאן עניין הרבה יותר עמוק והרבה יותר חודר שצריכים להבין. תמיד, בכל פעם שיש לנו משהו מוקשה בתורה, אז אחד מהכללים הגדולים ביותר להבנת הדברים האלה, המהר"ל מפראג כותב את זה, רבי יצחק הכהן מלובלין, הרבה מאוד מפרשים וגדולים, זה הדרך העיקרית לביאור שלהם, זה הדרך העיקרית לדרישה שלהם, להבנה שלהם בדברים. כל פעם שאנחנו רואים משהו מוקשה, מה אנחנו אמורים לעשות? אנחנו אמורים לחפש את הפעם הראשונה שהדבר הזה מוזכר בתורה. ללכת לפעם הראשונה שהביטוי הזה, העניין הזה, הדבר הזה, מוזכר המקום הראשון שהדבר הזה מוזכר בתורה, זה מה שיבאר, וזה מה שיגיד את כל הדברים האחרים שמוזכרים מאותו שורש. כל דבר שמוזכר בתורה בפעם הראשונה, כל הדברים פעמים האחרות שהדבר הזה יוזכר בתורה, במדרשים, בגמרא, בפיותיהם של בני האדם, תמיד מה המקור לכל הדברים האלה יהיו? בפעם הראשונה שהדבר הזה הוזכר בתורה. רואים את זה בהמון דוגמאות. רבותינו כותבים לנו שמה הפעם הראשונה שכתוב הביטוי עצבות בתורה אצל האחים. שהם התעצבו כשהם מכרו את יוסף, הם ראו את התוצאות של זה. מה לומדים מזה? שכל העצבות, כל הדיכונות, כל הצער שאדם, כל המרמור הנפשי שאדם עובר, מאיפה זה נולד, מאיפה זה מגיע? מפגיעה ביוסף הצדיק. מפגיעה במידתו של יוסף הצדיק, זה השורש לכל הצער ולכל המרמור הנפשי שאדם מרגיש. כל פעם שיש משהו מוזכר פעם ראשונה בתורה, זה האב לכל התולדות האחרים, לכל הפעמים האחרות שהדבר הזה מוזכר. מה אנחנו אומרים בליל הסדר? והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה הפעם הראשונה שהמילה היא מוזכרת בתורה? איפה זה מוזכר פעם ראשונה? כשבפרשת בראשית, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון והזהיר את האדם הראשון, שלא לאכול מעץ הדעת, שלא להתפתות ולאכול מהעץ שהקדוש ברוך הוא ברא, האדם הראשון עבר על דבריו של הקדוש ברוך הוא, אכל מפרי עץ הדעת, ואז הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענות ואמר לו, ציוויתי אותך והזהרתי אותך לא לאכול מעץ הדעת, למה עברת על דבריי ואכלת? מה היה התשובה של הקדוש ברוך הוא, שאדם הראשון ענה לאדם הראשון? מה הייתה התגובה? מה היה המענה פה שהקדוש ברוך הוא ענה לאדם הראשון? האישה שנתנה את הימדי, היא נתנה לי ואוכל. הפעם הראשונה שהדבר הזה כתוב, איפה שמה? היא נתנה לי ואוכל. האישה שנתנה את הימדי, היא נתנה לי ואוכל. מה רש"י כותב שמביא מרבותינו? כאן כפר בטובתו של מקום. כך אומרת הגמרא. מה אנחנו מפרשים? היא נתנה לי ואוכל. שהאדם הראשון כפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, נתן לאדם הראשון אישה, שיהיה לו חברה, שיהיה לאדם מישהו שיהיה איתו, מישהו שיתמוך בו, אישה שתהיה תמיד לנגדו, והקדוש, אדם הראשון במה שנראה כחוצפתו, לקח את הטובה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, לקח את התגמול הזה, את הרווח הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, והפך את זה לדבר נגד הקדוש ברוך הוא. אמר לקדוש ברוך הוא, אני אם הייתי לבד לא הייתי אוכל, לא הייתי חוטא, אתה הקדוש ברוך הוא נתת איתי את האישה שהיא פיתתה אותי, שהיא גרמה לי לאכול, אתה אשם בזה הקדוש ברוך הוא. ככה אנחנו מפרשים בזה, כאן כפר בטובתו של מקום, ככה אנחנו מפרשים את זה. אבל באמת רבותינו מפרשים כאן פירוש אחר לגמרי. רבותינו במדרש אחר טוב על תהילים כותבים שכאן היה ההזדמנות של אדם הראשון לעשות תשובה. כשקדוש ברוך הוא פנה אל אדם הראשון ואמר לו, אכלת מעץ או לא אכלת מעץ? למה קדוש ברוך הוא פנה אליו? הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? הקדוש ברוך הוא רצה לדעת את זה? ממש לא. ודאי שקדוש ברוך הוא ידע, וכל הנסתרות וכל הנגלות וכל וחומר, נסתרות וכל וחומר הנגלות גלויים בפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ידע הכל. אלא כאן הקדוש ברוך הוא פתח לאדם הראשון פתח של תשובה. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אתה יכול עדיין לחזור בך, אתה יכול עדיין לשוב בך, ושום דבר לא יקרה. לא יהיו תוצאות לחטא שלך, לא יהיו דברים קשים ורעים אחרי החטא שלך, כל הדברים יצרו לגמרי. אם עכשיו תעשה תשובה. רבי שמשון רפאי ליאו, שכבוד מורנו ורבנו דיבר עליו בשיעור האחרון, כותב שמה המשמעות של המילה כפרה? אדם ששב אל הקדוש ברוך הוא, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? כפרה. מה זה כפרה? אז הוא מביא ש בפרשת שמות, כשהתורה מספרת לנו שמרים ויוחבת שמרים שמה את משה רבנו ביאור, אז היא שמה אותו בתוך תיבה, והיא חיפרה את התיבה מבפנים ובחוץ. מה זה לחפר דבר? לחפר דבר זה לסתום דבר, לחפר דבר זה להשלים דבר. לכן גם רבי שמשון רפאי ליאו שמפרש מה זה כפרה, שאדם ששב בתשובה מבקש כפרה מהקדוש ברוך הוא. אדם שכמו שהפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, והם הבני האדם ביקשו לעצמם חשבונות רבים, בני האדם חשבו לעצמם חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא יצר לכל בן אדם מרגע לידתו את כל מסלול החיים שלו, אם הוא יתחתן ואם הוא ילמד ומה הוא יעשה ואיך הוא יעשה, הכל הקדוש ברוך הוא יצר רצף שלם ורצף מושלם של כל מה שיעבור על האדם בחיים. אדם בחיים לא מבין את הדברים ועושה פה טעות ופה שגיאה ופה טעות ופה עוד שגיאה, ועובר עוד עבירה ועוד עבירה, וכל החיים של האדם משתפשים, וממסלול אחיד, קו ישר שאדם מול לנסוע בו, הוא פונה פה פנייה ופה פנייה ופה פנייה, ומאבד את כל חייו, וכל חייו משתפשים, ופתאום בגיל 40-50 הוא רוצה לחזור בתשובה. איך אפשר? אתה כבר 30 שנה מחוץ למסלול התקין של החיים שלך, וכל כך הרבה דברים השתפשו, וכל כך הרבה דברים השתפשו. תנו וכל כך הרבה דברים שהיו אמורים להיות כבר לא קרו, כבר לא יהיו בגלל העבירה שעשית, אז איך פתאום הכל יסתדר? אז כותב בשם של רפאל ליר שזה המושג כפרה. מה זה כפרה? שקדוש ברוך הוא מכפר את האדם, משלים את האדם מכל הפגמים, מכל החסרונות, מכל השינויים שהחטא עשה בו. הקדוש ברוך הוא בטובו וחסדו לא רק שמוחל לאדם ואומר אני מוחל לך וזהו, אני לא אזכור לך עוד את החטא שלך, הקדוש ברוך הוא משלים וממלא את כל החוסרים שהחטא יצר, שחטא יצר את כל החוסרים שחטא יצר בחיים של האדם. כשהקדוש ברוך הוא נתן אמר לאדם הראשון תשוב האישה שנה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון האם אכלת מעץ, כאן הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון הזדמנות לשוב בתשובה, הזדמנות לעשות תשובה, כך כותב המדרש. אבל אדם הראשון לא עשה תשובה. אדם הראשון אמר האישה שנתת עימדי, אמר תירוץ, יש פה מישהו אחר, הוא אשם, האישה היא אשמה. זה המילה הזאת, זה הסירוב הראשון לעשות תשובה בעולם. הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון ואמר לו תיקח אחריות על המעשים שלך, הכל יהיה בסדר, שום דבר לא ישתבש והכל תחזור לתלם בדיוק כמו שהיית. אדם הראשון סירב לקחת אחריות על עצמו, סירב להגיד אני חטאתי, אני עשיתי את הדברים הרעים, אלא ניסה לגלגל אחריות על אחרים. מה קרה? חורבן וערס ושנים על גבי שנים של תלאות עולמיות ושל שיבושים של כל העולם משובש וכל העולם לא הולך בדרך הנכונה. הכל תוצאה של מה? הכל נולד ממה? מזה שאדם הראשון לא הסכים לקחת אחריות ולא הסכים להגיד אני השם, אני אחראי, אני אתקן, ומכאן לא יעשה תשובה. זה מה שאנחנו אומרים בליל הסדר, ואיש עמדה לאבותינו ולנו. זה שאנחנו הלכנו אחרי אדם הראשון, אחרי החטא של אדם הראשון, ותמיד ניסינו למצוא אשמים אחרים ותמיד ניסינו להגיד זה השם בדבר וזה אחראי לדבר וזה השם לדבר ובגלל אדם הזה קרה דבר, ואנחנו לא לקחנו אחריות לעצמנו ולא אמרנו אנחנו אחראים לגורלנו ואנחנו נעשה את מה שאנחנו נעשה, זה מה שעמד עלינו לחלוטנו בכל הדורות כולם. מה ואי זה שהמשכנו בעקבות אדם הראשון את את התכונה הנפשית הזאת, את המידה הזאת שתמיד לגלגל אחריות ולהגיד אחרים עשו את כל הדבר, עשו את הדברים, זה הדבר שעמד עלינו לחלוטנו. ולכן אנחנו גם אומרים מה שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטנו. הקשנו מקודם שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, זה רבים, בכל דור ודור זה הרבה, בהרבה דורות. ואז שוב אנחנו אומרים שלא אחד, בשביל מה? מה זה שלא אחד? זה שאדם לא מבין שהוא אחד בעולמו, שהוא לא יכול באמת להשים אחרים ולהגיד שבגלל האיש הזה ובגלל האדם הזה ובגלל ההורי הזה ובגלל המורה הזה הוא יצא משהו. זה שאדם לא מבין שהוא אחד בעולמו, ובסופו של דבר הוא אחראי יחיד על כל מעשיו והוא השם היחידי על כל מה שנעשה על ידו. זה שעמד, מה שעמד בכל דור ודור על כל העולם, על כל בני ישראל, שיחלו אותנו וינסו לחלות אותנו ויהיו גזרות ויהיו דברים קשים על עם ישראל. לכן אין פה חוסר דיוק, והאמרה ואיש עמדה לאבותינו ולנו לא נפתחת בדבר שהקדוש ברוך הוא, לא נפתחת בעובדה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו ומגן עלינו ומציל אותנו, ועוברת לזה שבכל דור ודור עוברים לנו לחלוטנו, וחוזרת לזה שקדוש ברוך הוא מציל אותנו, ממש לא. גם זה ושיל ואיש עמדה לאבותינו ולנו, מה זה? הסיבה למה עומדים עלינו בכל דור לחלוטנו, למה יש כוח ויכולת לאויבי ישראל בכל הדורות להציק לעם ישראל, למרר את חייהם של עם ישראל, לבוא בטענות ובמענות ובגזרות קשות לעם ישראל. למה? כי בני ישראל לא לוקחים אחריות על המעשים שלהם, כי בני ישראל לא לוקחים אחריות על המעשים שלהם ולא יודעים להגיד אני השם היחיד. וכמו שאמרנו, לדעת את הדרך הנכונה והנבונה מתוך תבונה, מתי להישען על החברה, מתי לקחת מהחברה, ומתי לדעת להסתגר, ומתי לדעת שאדם הוא יחידי בעולמו, ואדם אחראי על מעשיו, ואדם האשם על המעשים שלו. זה מה שרש"י מביא שם מהגמרא, שכאן כפר אדם בטובה. כמו שאמרנו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, האם אכלת מעץ שציוויתי אותך לא לאכול ממנו? אדם הראשון אמר, האישה שנתת עימדי, היא נתנה לי ואוכל. מה רש"י מביא מהגמרא? כאן כפר בטובה. אנחנו מפרשים מה הכוונה כאן כפר בטובה. כאן האדם היה כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אדם היה כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן עם האדם אישה שתעזור לו, שתסייע לו, ואדם כפר בטובה. אמר, הסיוע הזה, העזר הזה שנתת לי, הסיוע והעזר הזה שנתת לי, זה הדבר שעמד לי לרועץ, וזה הדבר שבגללו נכשלתי. כאן, זה היה פירוש כאן כפר וטובה. באמת הפירוש לזה הוא הרבה יותר עמוק. אנחנו יודעים שעץ הדת מה היה? עץ הדת טוב ורע. עץ של טוב ורע. זה לא מובן. איך עץ הדת הוא טוב ורע? לא יכול לדבר שהוא גם טוב וגם רע. אם הוא טוב, הוא טוב. אם הוא רע, הוא רע. אם יש בפני האדם מאכל שיש בו רע, אז הוא רע. הוא לא יכול להיות גם טוב. איך עץ הדת יכול להיות גם טוב וגם רע? אלא באמת כל הדברים שבעולם, כל הדברים הרעים, הם גם טובים והם גם רעים. כל עבירה שיש, כל דבר שלילי שיש. כל מידה רעה שיש באדם היא רעה, היא שלילית, היא גרועה, היא הורסת את חייו של האדם. היא מביאה על חייו של האדם תוצאות איומות ונוראות, אבל בעודה רעה, בעודה שלילית וגרועה, ומביאה על אדם תוצאות חיים נוראות ושליליות, שמי יכול לשער ומי יכול לתאר אותם. מה אדם יכול לעשות על ידי תשובה? מה אדם יכול לעשות על ידי לקיחת אחריות אישית? לשנות את הרע הזה, להפוך אותו לטוב. זה מה שעץ הדעת היה. עץ הדעת טוב ורע. הוא היה עץ הדעת שהוא רע, הוא קשה, הוא מורכב, יש בו קשיים, יש בו גזרות, יש בו כללות, אבל לידי תשובה אדם יכול להפוך אותו לטוב. זה מה שהגמרא אומרת, כאן כפר בטובה. באיזה טובה אדם הראשון כפר? בטובה שהייתה בעץ הדעת. עץ הדעת היה רע וטוב, רע כחטא, טוב אחרי התשובה. כשאדם הראשון צירב לעשות תשובה, כשאדם הראשון אמר אני לא עושה תשובה, כאן כפר בטובה. כאן הוא איבד את הטוב והפך להיות רק רע. זה הדבר הרגיש ביותר, זה הדבר העיקרי ביותר שאדם צריך לעבוד עליו. לקחת אחריות אישית. לקחת הנהגה, לקחת דרך בחיים שלו, ולדעת שאם הוא לא יאסוף את השברים וידע ללכת בצורה הנכונה, בצורה הטובה, בצורה השלמה, יאבד את חייו וירד במדרון חלקלק וירד אל התאומות הגדולים ביותר. לדעת לשים את ההבדל, מתי אני נעזר על ידי החברה, מתי החברה מסייעת לי, מתי החברה נרתמת אליי, מתי אני על ידי החברה יכול להגיע למקומות גבוהים, ומתי החברה מורידה אותי ומשפילה אותי וגורמת לי להיות ממוצע במטה, במקומות נמוכים, במקומות שבהם אני לא אמור להיות. זה העבודה של הימים האלה. ימי הספירת העומר. לא רק עניינים של בן אדם מחברו, במובן הזה שאנחנו מבינים, שלא לפגוע בזולת, שלא לזלזל בזולת, שלא להעליב את הזולת, שלא לבייש את הזולת, כל הדברים האלה, אלא דבר כללי, כל הדברים שנוגעים איך אדם מתמודד עם החברה שלו. נסתכל, לוח השנה היהודי מחולק ל-12 חודשים, בכל חודש אנחנו מתמודדים עם משהו אחר. ימי השובבים מתקנים את הקדושה של האדם. סוכות, שמחה, פסח, חירות, חנוכה, ניסים. כל חג יש משהו אחר. אין חג, אין תקופה שבו אדם אמור לחשוב, שבו אדם אמור להסתכל על איך הוא חי עם החברה שמסביבו, איך הוא חי עם אלה שמסובבים אותו. זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם. אדם יזכור ויסתכל מיום ילדותו, מה הדבר שהכי הרבה השפיע עליו, מה הדבר שהכי הרבה ייצב, איפה הוא היה, מי הוא היה, כמה הוא היה. האנשים שהיו איתו, האנשים שהיו סביבו, הם אלו שהכי השפיעו על החיים שלו. זה הגורם, זה הדבר שהכי הרבה ניווט את החיים שלו וגרם לאיפה חייו של אדם יהיו. אין זמן שאדם אמור לטפל בדבר הזה, אין זמן שבו אדם אמור להתעסק בדבר הזה ולראות מהו הדבר הזה. כן, יש זמן. מתי הזמן הזה? ימי ספירת העומר. בימים אלה הקדוש ברוך הוא נותן כוח, יכולת, בהירות הדעת, כוח מעשי וכוח החלטי וכוח נפשי לקחת את ההחלטות, לנווט בדבר הזה ולהגיע למקומות הגבוהים ביותר. הקדוש ברוך הוא ישמור כל אחד ואחד ברכה ושמחה והצלחה בעזרת השם.